תוצר חסד של הרבי מחומרנה. הוא מביא בשם הבעל שם טוב שניים שהיו מהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ליצים. אז כולם מפרשים, כך אומר התוספות, יום טוב, אם שניים הולכים בדרך ושניהם לומדים אבל אין ביניהם, לא לומדים ביחד, הרי זה מושב ליצים. זה פירוש אחד. הנצר חסד מביא כמדומה לי בשם הבעל שם טוב פירוש נוסף. אם אדם מגיע למקום מסוים והוא רואה ששם לא לומדים, סימן שהמקום הזה היה מושב ליצים, אז הוא משפיע על המקום שלא ילמדו בו. ושאם המקום היה מקום שלמדו בו, אז גם מי שמגיע לשם מסתום שהוא ילמד. אבל אם לא לומדים שם, אז זה סימן שהמקום, הקרקע לא נתקדשה כנראה בקדושת התורה, זה כמו מושב ליצים, אז זה משפיע על כל מי שמגיע לשם, שזה שלא לומדים, לא לומדים ביחד. מידה טובה מרובה ומידת פורענות. אז ודאי שבמקום, כשאנשים נמצאים שם, כן מדברים דברי תורה, אז סימן שהמקום שנמצאים שם רחוק מלהיות מושב ליצים, ושאילו חס וחלילה האטמוספירה המקומית הייתה כזאת של ליצנות, אז לא הייתה המקום הזה זוכה שיגידו בו כל כך הרבה דברי תורה. אז אם הקדוש ברוך הוא גלגל שבמקום הזה יגידו דברי תורה, כנראה שבמקום הזה היה איזה מין מציאות כזאת שהקרקע זועקת שיגידו בה קצת יותר דברי תורה, אז אולי בשביל זה יתגלגל כל העסק הזה כדי שישמעו קצת יותר דברי תורה. אבל אני לא רוצה להסתיר מה דעתי, אבל כל דבר צריך שיהיה לו את המקום שלו, וכל דבר צריך שיהיה לו את הזמן שלו. במקום הזה ודאי צריך להתקדש בדברי תורה. אבל דברי תורה, אדם צריך להאמין באמת שהדברי תורה שלו הם באמת משפיעים על המציאות. כתוב בספר רוח חיים של רב חיים מוולוז'ין על פרקי אבות בפרק א', שהייתה אישה אחת שבאה לפני התז ואמרה לו שביתה חולה, שהוא התפלל עליה. אמר לה התז, עכשיו אני נכנס לשיעור, אני לא אבטל את השיעור כדי להתפלל על ביתך, אבל תדעי שהדברי תורה שאני אגיד עכשיו בשיעור, זה יהיה לרפואת ביתך. וכותב שם רב חיים מוולוז'ין, שלמדנו מהסיפור הזה של התז, שכמו שתפילה פועלת, גם דברי תורה פועלים. אז כשהתז אמר לה שהדברי תורה יהיה לרפואת הבת, ובסתומש שהבת התרפא אחר כך, זה מלמד אותנו שזה גם בתוך גדר של תורה לשמה. שאנשים מאמינים בעוצמה של התורה, והתורה אין לה מקום ואין לו זמן. כתוב שבזמן שנרחב את המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד. כותב רבינו בחיי בספר קד הקמח באות תף בערך של תורה, מה פירוש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד? אומר הכוונה היא אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא רק מה שקשור לתלמיד חכם. תלמיד חכם הוא המוצר המוגמר הזה שעליו אפשר להגיד אין לו בעולמו אלא רק דלת אמות של הלכה. יש סוגיה במסכת בבא קמא שהגמרא דנה שם על דין זה נהנה וזה לא חסר. אז אחד שאל את השאלה הזאת, אחד מהחכמים אמר לו, לא אבית גבן באורתא, אתה לא היית אצלנו בזמן שאנחנו כבר דנו על הנושא הזה של זה נהנה וזה לא חסר. מה זה לא אבית גבן באורתא? כותב שם רב עקיבא איגר לעיין בספר הערוך, ובספר הערוך מפרש, הוא אמר לו, לא היית גבן ברות הכוונה בבית המדרש, אז ממילא לא ידעת שאנחנו כבר דנו על הנושא הזה של זה נהנה וזה לא חסר. דיינו, מה בעצם אומר לנו הערוך שמכוון אליו רב עקיבא איגר על פי הגמרא בבבא קמא? שהמקום הטבעי האמיתי של תלמיד חכם של הדל אדמות של ההלכה זה בבית המדרש. וגם אם לפעמים צריך לעשות כל מיני פעולות טובות, כל דבר יש לו את המקום שלו. אין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו זמן, יש בתי מדרשות, יש בתי כנסיות. תלמיד חכם, לגדול להיות תלמיד חכם לדל אדמות של ההלכה, זה הדבר הערכי ביותר שנשארנו אחרי חורבן בית המקדש. לכן בדברים האלה צריך לפעמים מאוד 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 להיזהר, כפי שכולנו משתדלים הכל פעם להיזהר, כמו שהגמרא בבבקה אומרת, שכל אחד יהיה באמת במקום האמיתי שלו. כתוב ברמב״ם בסוף הלכות מלכים, שלעתיד לבוא תרבה הדעת כמים לים מכסים. מה פירוש כמיים לים מכסים? אומר האור שמח, כמדומני האור שמח אומר את זה. בים, במפגש של הים עם היבשה, רואים כל דבר איפה יש לו את המקום שלו. הקדוש ברוך הוא שם גבול לכל דבר. החול מגיע עד מקום מסוים, המים מגיעים עד מקום מסוים, ויש גם עומק למים גם כן עד מקום מסוים. אומר האור שמח לעתיד לבוא, החוכמה תרבה לא רק מבחינת הכמות, אלא כל דבר יהיה לו באמת את המקום האמיתי שלו. כמו שחול יודעים עד איפה המקום שלו, ולמים יש בדיוק את הגבול עד איפה הם מגיעים, אותו דבר החוכמה היא תהיה כל דבר שיהיה מתאים בדיוק למקום שלו. הרי הגמרא אומרת שמזמן חורבת בית המקדש, אז העולם כל כך מדרדר שחכמיה נהיו כספריה, וספריה נהיו יותר גרועים, והכל. מה הפשעת? לא שכל אחד קצת יורד, אלא כבר נהי. כשלא כל דבר נמצא במיקום, במקום שלו, זה יחידה בערך התורה. הרב זצ"ל כותב שמזמן שנחרב את המקדש, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה, לא הכוונה על ביטול תורה מבחינה כמותית, אלא גם מבחינה איכותית. זה לא באוויר עד ארץ ישראל דמחקים. כל דבר שהוא לא נמצא בדיוק במקום שלו, אז יכול להיות שהוא יהיה המסמיד הכי גדול. אבל אנחנו יודעים שהערך של התורה זה לא רק לפי הזמן שלומדים אותה, ודאי שזה המעלה הגדולה ביותר, אלא יש נדבך עוד יותר גבוה, שצריך להיות גם מבחינה איכותית. כותב הרב, על זה חז"ל אומרים, כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה, הכוונה גם מבחינה איכותית, שזה גם כן חשבון של כל מי שאידיאליסט גדול ואכפתי מאוד, אז ודאי שצריך לקחת את החשבון האמיתי הזה, שזה לא יהיה בכלל הכלל הזה של ביטול תורה באיכות, שהוא לא פחות חשוב מאשר ביטול תורה בכמות. בסוף התפילה, בתפילת 18, אנחנו אומרים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך וכו'. וישנה שאלה ידועה. כל כך הרבה בקשות אנחנו מבקשים בתוך תפילת 18 על ירושלים ועל ציון ועל דביר ביתך ותחזן עינינו. אז כבר דיברנו לכאורה על כל הדברים האלה שהם בעצם מחוברים למקדש. למה אנחנו אחר כך חוזרים עוד הפעם? יהי רצון שתבנה בית המקדש במהרה בימינו. כותב הרב עולת ראייה בקורבנות, הוא אומר כך: אדם יכול לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו כל מיני בקשות פרטיות, אין ספק, תקע בשופר וסלח לנו ולמנשנים וכו' וכו'. דרך אגב, אולי לא דרך אגב, סיפר לי פעם, מותר לספר פה, סיפר לי פעם הרב רקובסקי, זכר צדיק לברכה, הוא היה ראש של הדסה, בית חולים הדסה בשעתו, שכשהוציאו לזצ"ל שכב שם תקופה מסוימת, אז בא אליו רב שלמה זלמן לבקר אותו. ורבי זלמן שאל את רבי ציודה, מה הפירוש בתפילה ב-18? רפאינו השם ונרפא, כי תהילתנו אתה. הביטוי הזה, כי תהילתנו אתה, הוא מתאים לכל קטע אחר ב-18. סלח לנו כי תהילתנו אתה, ברך עלינו את השנה הזאת כי תהילתנו אתה. למה אנשי כנסת הגדולה שתקנו כל מילה ומילה בדקדוק בתפילת 18? עכשיו, יהושע בברכות כותב שזה הסיבה שאסור לשנות לבן אדם כקוצו של יוד מנוסח ה-18, כל אחד לפי העידה שלו, בפני שאנשי כנסת הגדולה תקנו בתפילה כל מילה לפי הכוונות שאמנם אנחנו לא מודעים להם, אבל זה היה, לכן אסור לשנות טיפה. אז למה אמרו דווקא את הביטוי כי תהילתנו אתה בברכת רפאים? ככה רב שלמה זלמן שאל את רב ציודה, זה צד. אמר רב ציודה, תראו שמי שהכיר את רב ציודה, ידע שזה התירוץ הכי אופייני לרב ציודה. הוא אמר לו כך, כל ביטוי בתפילה ב-18 זה נסמך על איזה פסוק בתנ"ך. כי תהילתנו אתה, זה על מה שכתוב בנביא, עם זו יצרתי לי תהילתי יספר. שלעם ישראל יש איזשהו תפקיד כללי, כלל ישראלי, להאיר את העולם. בקשת רפאינו זה הבקשה הכי פרטית בתוך 18 שיכול להיות לבן אדם. על זה תקנו מסדרי התפילה. גם כשאתה מבקש את הבקשה הכי אישית, הכי פרטית, אבל תדע שאתה צריך לבקש אותה לא רק בגלל החיסרון האישי, אלא בגלל שאתה חלק מאומה של עמזו יצרתי לי תילתי יספרו, אז אתה צריך להיות בריא לא רק בשביל הצורך האישי שלך, לא רק בשביל הצורך המשפחתי, אלא בגלל שיש לך ייעוד של עמזו יצרתי לי תילתי יספרו. זה פירוש אפלה ופלה, שרב צבידי אמר זה רב של המזעם, ואני סיפרתי את זה בשעתו לרב זאב קרוב, כשעוד בנו אברהם היה פצוע. הוא סיפר לי אחר כך שכשעשו סעודת הודיה גדולה, כשהבן שלי נתרפא ברוך השם, אז כל הדרשה שלה הייתה מוסבת על האמרה הזאת שאמר רב צבידי. וזה שמעתי מהרב קופסי שהוא היה נוכח בשעת מעשה. על כל פנים, אז שאלנו, למה חוזרים עם רצון שתבנה בית המקדש? כבר אמרנו את כל הבקשות. כתב הרב עולת ראייה, תפתנו להגיד שאתה מחזיק לי את זה, אפשר גם מזה. אומר הרב, כשאדם מבקש בקשה פרטית, הוא מרגיש שזה מה שחסר לו. אז הוא חושב שכל בקשה היא חיסרון בפני עצמו. אבל אדם שמביט יותר לעומק יודע שיש גם שורש לכל החסרונות. והשורש של כל החסרונות בעולם זה שאין בית מקדש. בזמן שיש בית מקדש יש נבואה, כך כותב הרב, שפסקה נבואה בדורות, בגלל שברגע שאין את הגנרטור הרוחני הגדול לבית המקדש, אין מה שדרכו יועבר כוח הנבואה. כל החסרונות שיש בעולם, הכל נובע מנקודה שורשית אחת, שאין בית המקדש. צריך לחשוף לבית המקדש, זה עדיין לא אומר, יסלחו לי פה חלק מהאנשים שמותר להיכנס להר הבית, כידוע לדעתנו, דעת רבני הישיבה, אסור להיכנס להר הבית, אבל לא בשביל זה באתי לפה. כל החסרונות באה בגלל שאין בית המקדש. על זה תקנו מסדרי התפילה בסוף. אחרי כל הבקשות הפרטיות של רפאינו וסלח לנו והשיבנו, אנחנו מודעים לכך שיש דבר שורשי שבו תלוי כל מילוי החסרונות. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. כל עוד שהמקדש לא קיים, אז העולם לא נמצא, לא יכול להיות גם נמצא בתיקון המלא שלו. העולם הוא נמצא חסר. כל עוד שאין בית המקדש. חז"ל הרי אומרים, כתוב בפסוק, קול ברמה נשמע, רחל מבכה על בניה. הפירוש הפשוט והנכון של קול ברמה נשמע, הכוונה זה קול רם. שומעים את קול רם של רחל שהיא מבכה על בניה. זה פירוש אחד. הרב זצ"ל כותב במאמרי ראייה עוד נדבך נוסף. דוד המלך כתוב עליו שהוא ישב עם שמואל הנביא בניות ברמה. שם של מקום. אומרים חז"ל מה דוד המלך עשה שם? הוא תכנן עם שמואל את בניין בית המקדש. בסופו של דבר דוד לא בנה, הקדוש ברוך הוא אמר לו דמים רבים שפכת, אבל אולי התכנון המוקדם של דוד המלך, גם שלמה המלך לא יכול היה לבנות את המקדש. לכן כששלמה חנך את המקדש, אז כתוב שהשערים לא נפתחו עד מתי ששלמה המלך אמר, זוכרה לחסדי דוד עבדי. אם חס וחלילה יש נתק בין מי שהגה את הרעיון, בין השורש, בין הכיסופים של דוד המלך לבנות את המקדש, גם אחרי שאתה בונה את המקדש, השערים לא ייפתחו. כשזכרו את דוד המלך זוכה לחסדי דוד עבדי, אז נפתחו השערים של בית המקדש והצליחו להכניס את הארון. דוד ישב עם שלמה, עם שמואל הנביא, לתכנן את בית המקדש. אומר הרב זצ"ל, קול ברמה נשמע, אין הכוונה ששומעים את הקול רם של רחל שבוכה על בניה. קול ברמה הזה הולך על המיקום. באותו מקום ששם ישב דוד המלך, בניות ברמה, ברגע שחרב המקדש, אז צריך לזכור לא רק שהיה מקדש ואין מקדש, אלא להתחבר לנקודת ההתחלה לבראשית, שהיו דוד ושמואל הנביא מתכננים את המקדש. הם הורידו לעולם באותו דור את הכיסופים לבית המקדש. כתוב בספר תהילים, באמצע ספר תהילים, קלו תפילות דוד בן ישי. איך אפשר לומר קלו תפילות דוד בן ישי באמצע ספר תהילים? הרי יש אחר כך החצי השני של תהילים, מה זה קלו תפילות דוד בן ישי? כותב רב חיים ויטל, יש לו פירוש על דרך הפשט שנקרא עץ הדעת טוב, רק על דרך הפשט על ספר תהילים, והוא כותב כך: קלות תפילות זה מלשון נחשפה וגם קלתה נפשי. כל הכיסופים של דוד המלך מרומזים בפרק הזה. הפרק הזה שמדבר על שלמה המלך שיבנה את בית המקדש, זה היה התמצית של כל מה שדוד המלך רצה עלי אדמות. לכן מה שכתוב בסוף, קלות תפילות דוד בן ישי, הכוונה מלשון נחשפה וגם קלתה נפשי. לא הכוונה שנפסק תפילות דוד בן ישי, אלא הפרק הזה מתמצת את הכיסופים של דוד המלך. כשבספר תהילים שדוד המלך אומר נחשפה וגם קלתה נפשי, אז המילה, על המילה נחשפה כבדומני, כותב רש"י בתהילים, אין לו דמיון במקרא. רש"י לא בא להגיד לנו כללים בעברית, שלפעמים כן, שאין עוד פסוק שדומה לביטוי הזה נחשפה. רש"י בא להגיד יותר עמוק, אין לו דמיון במקרא, אין שום פסוק בתנ"ך שהוא יוכל לשקף את גודל הכיסופים של דוד המלך כמו הביטוי הזה שדוד העיד על עצמו נחשפה וגם קלתה נפשי. זה היה תמצית החיים של דוד המלך, אף על פי שבפועל הוא לא זכה שהוא עצמו. אותו דבר כותב הרב זצ"ל על מה שאומרים בתפילה בשחרית, מי שלא אומר יותר מדי, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. אז יש כאלה אומרים העולם ייגמר, זה לא נכון. כתב הרב בעולת ראייה, לא, אחרי ככלות הכל זה גם כן לשון נחשפה וגם קלתה נפשי. הכיסופים האמיתיים שלנו זה שלבדו ימלוך נורא. על זה אנחנו אומרים בסוף התפילה, כפי שהזכרתי, שיבנה בית המקדש. אבל לא רק לשאוף לבניין בית המקדש, אלא להתחבר גם עם דוד ושמואל, כמו שרחל, קול ברמה נשמע, הבכי של רחל מגיע עד המקום השורשי שמשם מתחיל הכל. שכשרוצים מקדש, אני צריך לדעת מאיפה זה התחיל. כמה שהכיסופים גדולים יותר, כמו שאומר בסוף הכוזרי, עד שיחשפו אליה תכלית הכוסף, זה מה שיביא באמת את בניין בית המקדש. מישהו הראה לי שכתוב בהחזקוני על התורה, באמצע ספר בראשית, פרק למדי כמדומני, כתוב שכל, מונים שם את כל הבנים של יעקב אבינו, וכתוב כל אלה בני יעקב אשר יולדו בפדן ארם, אצל השבר המפורסם של יעקב אבינו. אבל במציאות הרי זה לא נכון, בנימין לא נולד בפדן ארם. בנימין כתוב שהוא נולד בזמן שרחל ילדה אותו, איפה שהיא מתה זה היה באפרתה בבית לחם. בנימין לא נולד בפדן ארם, בנימין היה לו זכות עד ארץ ישראל, הוא נולד בארץ ישראל. הגר"א כותב שלכן כל האחים השתחוו לעשו חוץ מבנימין, שהיה לו את הכוח של ארץ ישראל, כך כותב הגר"א. אז הוא נולד בארץ ישראל, הוא נולד בפדן ארם. אז איך הפסוק אומר כל אלה בני יעקב אשר יולדו בפדן ארם, כשהוא אחד מהם לפחות נולד בבית לחם? אומר שם חזקוני על התורה, בלי לחלק ציונים, אבל זה באמת פילי פלאי. כשרחל ילדה את יוסף, מה היא אמרה? יוסף השם לי בן אחר. אז מכאן כתוב במפרשים שצריך ללמוד כלל, שכשאדם מודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא כן נותן לו, שמיד אחר כך גם יבקש לה לאבא, שככה זה גם יימשך. הראיה, שכשנולד יהודה כתוב הפעם מודה את השם, ומיד באותו פסוק, לא בפסוק אחר, כתוב התעמוד מלדת. מה הקשר בין הפעם מודה את השם לבתעמוד מלדת? הורים המפרשים, הספורנו ועוד, פה היא רק עודתה, אבל היא לא ביקשה מהקדוש ברוך הוא שיהיה עוד, לכן התעמוד מלדת. זה הפירוש למה בהלל מתפללים לקדוש ברוך הוא בחגים בראש חודש הלל, ובסוף ההלל צועקים לקדוש ברוך הוא אנא השם הושיע נא. מה אנא השם הושיע נא שייך להלל? זה עניין בפני עצמו, אותו עניין. אתה מודה לקדוש ברוך הוא, אל תשכח לבקש שהשפע הקדול שהקדוש ברוך הוא הוריד לך שימשך גם לך. אז כשרחל ביקשה אחרי לידת יוסף, יוסף השם לי בן אחר, נכון? מי זה היה הבן הזה שעליו רחל ביקשה? זה היה בנימין הזה שנולד בבית לחם. אומר החזקוני על התורה, היות והבקשה על בנימין הייתה בפדן ארם מיד אחרי שהיא הולידה את יוסף, אז כל מה שקורה אחר כך, הכל כבר מתחיל במוחשיות מרגע שמבקשים על הדבר. לכן זה נחשב שגם בנימין נולד בפדן ארם. כך כותב החזקוני, אילולי שהייתי אומר לכם את זה בשם החזקוני, כל אחד היה אומר שאיזה רבי כתב את זה. החזקוני על התורה כותב את זה. התפילה זה הנקודת ההתחלה, וככה כותב רבי יונתן אייבשיץ ועוד. רבי יונתן אייבשיץ היה ישיבה של אלפי תלמידים. הוא כותב כך, התלמידים שגדלו בתורה בעבודת השם, זה לא היה לפי הכישרון בלבד. לא זה מה שקובע. הכל היה לפי התפילה. מי שבבוקר אמר את ברכות התורה, מי שכיוון באהבה רבה, כך הוא אומר שהוא מעיד על התלמידים שלו. הם אלה שהצליחו והפכו לגדולי תורה, והוא מוסיף, וכך אני מעיד על עצמי, כך הוא כותב בניון תנאי, שביום שכיוונתי יותר בברכות התורה ובאהבה רבה, היה לי יותר סייעתא דשמיא לכוון לאמת. בלי תפילה יש פחות סייעתא דשמיא, ובעצם זה גמרא מפורשת, הגמרא בסוף נידה אומרת, מה יעשה אדם ויחכם? אומרת הגמרא, חוץ מללמוד, שאדם לא יכול כל היום להתפלל שאני יחכם, אבל הוא לא יפתח את הגמרא, זה לא שייך בכלל. מה יעשה אדם ויחכם, הכוונה בנוסף ללימוד? אומרת הגמרא, יתפלל למי שהחוכמה שלו. ורש"י במסכת אבטיזרו כותב, באיזה קטע בתפילה אדם יתפלל? שמע קולי לוודאי, כל מה ששכחת אתה יכול להגיד לי שמע קולי. אומר רש"י במסכת עבודה זרה, אני לא זוכר את הדף כרגע, ואתה חונה לאדם דת. שמה שאדם לא יתבייש ויעצור את התפילה ויבקש על זה שהקדוש ברוך הוא מקור החוכמה, יתפלל למי שהחוכמה שלו, שמה ואתה חונה לאדם דת. כך כתב רש"י במסכת עבודה זרה, מפני שתורה ותפילה תמיד הולכים ביחד. תמיד הולכים ביחד. הרב כותב במוסר אביך, שאם אדם רוצה לראות את דרגתו בתורה, שיסתכל על עצמו איך הוא לומד, איך הוא מתפלל. ואם הוא רוצה לראות את הדרגה שלו בתפילה, שהוא יראה איך הוא לומד. שתפילה ותורה זה דברים שאחד משלים את השני, אחד גם נובע מכוח השני. כשהגמרא אומרת שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז אין הכוונה רק שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, מפני שאם אני אלמד את לא משנה איזה ספר, אז אני ידע מה לעשות. זה ברור. המהר"ל אומר, יש פירוש נוסף, לא נוסף, אלא יותר עמוק. מה שאדם עושה, בגלל שהוא מתוך חיבור לתורה, אז זה נותן עוצמה למעשה שלו הרבה יותר ממה שהוא עושה את הפעולה בלי שזה מחובר ללימוד. כך כותב המהר"ל, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אם אנחנו רוצים שהמעשה יהיה מעשה רציני, שיהיה לו עוצמות, שהוא באמת ישפיע כל דבר, אם זה בא מתוך תורה. גם המאבק פה על המקום הזה, זה דבר שפשוט מאליו, שאולי לא צריך אפילו להזכיר אותו. שהכל יהיה מתוך תורה. שהכל יהיה כמו שמשה רבינו לימד את בני גד ובני ראובן. כמו שהתורה מעידה על פרשת נדרים. צריך את ראשי המטות. אף הפי שנדר זה דבר של רשות, זה לא דבר של חובה. ואדם יכול להגיד מה זה נוגע לי, אני כן יעשה, לא יעשה. תעשה תמיד עם ראשי המטות. אתה רוצה לקחת את עבר הירדן במקום ארץ ישראל, תשמעו קודם למשה רבינו. המדרש כותב בספר בראשית על מה שכתוב שראובן יצא לשדה והמצא דודאים והוא נתן והביא זה ללמו. אז המדרש כותב שמה שראובן יצא לשדה ומצא דודאים זה מקביל למה שכתוב בפרשת שבוע שעבר, שראובן ראה את עבר הירדן וזה מצא חן בעיניו, שיש לנו פה מקום לצוננו וכו' וכו'. מה הקשר בין שני הדברים? אני חושב שהפשט הוא כך. יעקב אבינו אמר לראובן, פחס כמיים עד אותה. הוא ראה שיש לו תכונה מסוימת שהוא עושה דברים יותר מדי במהירות. ולפעמים יש אנשים שעושים דברים במהירות, מפני שהם, הכל נעשה להם בחשיבה מהירה. יש אנשים שלפעמים עושים דברים במהירות, לא בגלל שזה בא אחרי חשיבה מהירה, אלא בא מתוך חוסר חשיבה. אז זה מה שיעקב אבינו אמר ראובן, פחז כמיים. אומר המדרש, אותה תופעה שהתורה מעידה על ראובן. יצא החוצה, מצא דודאים, בחנת אותם, יסרו אותם, איזה הכשר יש לזה, שום דבר לא, מצאתי, נתתי. אומר המדרש, פה כבר היה תמון מה שראובן יעשה אחר כך בדור לפני כניסה לארץ ישראל. יצאתי החוצה, ראיתי מקום לקנה, כן ארץ ישראל, לא ארץ ישראל, בלי לישור, בלי שום דבר, ראיתי, מצא חן בעיניי. הרי כולנו, בתוך עמנו, אנחנו יושבים, גם ישידו לכם לפעמים יש דבר כזה. מישהו אומר, יציבו לי, הלכתי, בסדר. צריך גם שיהיה דברים מתוך חשיבה. אם זה ראשי המתות, אם זה משה רבינו, כל דור, דור ודורשיו. זה מה שאומר המהר"ל, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כל דבר שנעשה עם חיבור לתורה, אז כמו שהבאתי בתחילת הדברים, אירוע חיים של רב חיים מוולוז'ין על המעשה של התז, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שבכוח התורה אפשר לעשות את הכל. בספר העיקרים, במאמר רביעי, כותב, מה היה החטא של משה רבינו במי מריבה? מאוד קשה לתת פרשנות לדברים שם, מפני שבעצם מה יוצא? כל פרשן שמוסיף משהו במה היה החטא של משה רבינו, אז אנחנו בעצם מקבלים הרמה ענקית של החטאים של משה רבינו, הרי כל פרשן מייחס לו איזו עבירה אחרת. אז זה לא נעים לפרש את מה שהיה פה. אבל בספר העיקרים כותב, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לעולם שהטבע כפוף, זה הלשון שלו, שהטבע כפוף תחת כפות רגלי הצדיקים. צדיקים זה מיותר להגיד, צדיקים הכוונה היא א' ב' שהוא באמת, אני תוכל כאן גדול, לא כל מי שכתוב בעיתון מסוים שהוא צדיק הוא צדיק. הקדוש ברוך הוא מכפף את הטבע תחת כפות רגלי הצדיקים. ואילו משה רבינו היה מדבר, אז כל ישראל היו רואים את זה במוחשיות. והיות והשתמשו במקל, אז היה כאילו מיעוט בעסק הזה, בקידוש השם הזה, הגדול הזה. כך כותב הספר העיקרי במאמר רביעי. אז בעזרת השם, תפילה ותורה, כמובן ביחד עם המייסי הגדול תרמות שמביא לידי מעשה, אבל צריך לדעת מאיפה השורש, כמו שהבאתי מחזקוני, צריך להתפלל על הקדוש ברוך הוא, שבאמת הדברים יגיעו לידי עשייה. כתוב שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מביאה לידי מעשה. מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה. מה פירוש מחשבה טובה מצרפה ומחשבה רעה לא עצמה? לפעמים אנחנו רואים שיש מחשבה טובה, או אדם לפחות חושב שזו מחשבה טובה, ולא תמיד זה מצטרף למעשה. אז מה חז"ל כיוונו מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה? זה חושב שהפירוש הוא כך. מחשבה טובה זה לא הכוונה רק על תוכן טוב. מחשבה טובה הכוונה היא אם האדם נחוש בדעתו, לא שהוא עקשן, אלא הוא בירר את העניין, הוא נחוש בדעתו שזה מה שעל פי התורה אני צריך לעשות, וזה השאיפה שלי, לא פחות מהשאיפות של דוד המלך על בית המקדש, שהוא ישב ביחד עם שמואל הנביא, אבל שבוך הוא יעזור לו שזה יצא אל הפועל. בצודק כותב מאין זה שיש לפעמים הרבה אנשים שיש להם מחשבות טובות מאוד לעשות כל מיני דברים, ולא תמיד הם זוכים שזה יוצא מן הכוח אל הפועל. אצל הבנים שלהם זה יתבטא מן הכוח אל הפועל, שהרבה דברים שהבנים עושים דברים טובים זה בא בגלל התשוקה הגדולה שהיה לאבא, להורים, אף על פי שהם לא הספיקו ליישם אותם, זה יתגלה אצל הבנים. מפני שאין מחשבה טובה שהיא מחשבה רצינית ושאדם נחוש בה, שזה לא ייגמר באמת בדבר טוב. אז בעזרת השם, כל המחשבות הטובות של כל אנשים שיסלחו לי שאני לא מפרט את השמות, כי רבים הם, נכון שזה לא וידוי, אבל כי רבים הם, בעזרת השם שכל המחשבות הטובות שהקדוש ברוך הוא יצרף מחשבה למעשה, שייתן דעה ובינה והשכל לכל מי שצריך לפעול עם כל, שהדברים ייצאו באמת מן הכוח אל הפועל, וגם הבחורים שמצאו לנכון מסיבות כאלה ואחרות לצאת מגדר דל אדמות של הלכה וללמוד פה, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם סייעתא דשמיא בלימוד, שבעזרת השם כמובן, דבר ראשון, שיבנה בית המקדש, הרי בתשעה באב כתוב שלא אומרים תחנון בתשעה באב. למה לא אומרים תחנון? מפני שכתוב שם בתשעה באב את הפסוק קרא עלי מועד. לא אומרים תחנון בדרך כלל, זה במקום שזה יום ראש חודש, יום צאת של רבי. אבל מה, בתשעה באב, מה זה קרא עלי מועד? הפירוש הוא לא כך בגלל שזה היה חג, אלא בגלל שזה יהיה חג. היות ואנחנו יודעים שתשעה באב, הקדוש ברוך הוא יהפוך את זה מאבל לשמחה, ליום טוב, אז אנחנו צריכים לתת לעצמנו גם בתשעה באב איזושהי המחשה מסוימת שאנחנו באמת מאמינים שהיום הזה יהיה באמת לעתיד לבוא יום טוב. לכן אולי זה אחד הכוונות במה שאומרים שלא אומרים בתשעה באב תחנון, בגלל שקרה עליי מועד, הכוונה שמהיום אנחנו מתחילים להאמין שהיום הזה הוא באמת יהפך לששון ולשמחה וליום טוב. תודה רבה.